שלום וברכה. האם שלום וברכה, סליחה על האיחור. האם זה נורמלי שבית המקדש חרב, או שמה זה נורמלי שהוא בנוי? זאת השאלה. מה? אתה אומר זה תלוי מה זה נורמלי. יש מקום לומר כך, יש מקום לומר כך. מבאר המהר"ל מפראג בספר נצח ישראל, שמבחינת הסדר של העולם, בית המקדש חייב להיות בנוי. מבחינת הטבע של העולם, בית המקדש חייב להיות חרב. כך שיש ניגוד בין שתי מערכות, מערכת הטבע ומערכת הסדר. למה מתכוון המהר"ל כשהוא אומר הסדר של העולם? הכוונה התוכן הערכי, תודה רבה, התוכן הערכי שנותן משמעות לעולם. לעומת זה, הטבע זאת מערכת לא ערכית, סתמית, ששואפת לאחידות. אחידות. והטבע איננו סובל את מה שחריג. אם תיקחו למשל 100 אפרוחים צהובים, וביניהם תשתלו אפרוח אחד שחור, התוצאה תהיה שהם יהרגו אותו. מדוע? מפני שהוא שחור ולא צהוב. כלומר, מה שחריג נדחה, מתבטל. זאת השאיפה הכללית של המערכת הטבעית, שאינה יודעת דרגות מהן. לעומת זה, העולם הערכי, מה שאמר על מכנה בשם סדר העולם, דווקא דורש הדרגה. המקדש הוא חריגה משמעותית מאוד במבנה העולם. אבל זה הכרחי שיהיה מקדש. בלי מקדש אין משמעות לעולם. אבל הטבע איננו יכול לשאת את החריגה הזאת, ולכן הטבע מחריב את המקדש. עד כאן מובן? כך שמדי פעם הסדר גובר, לפעמים הטבע גובר, לפעמים המקדש בנוי, לפעמים המקדש חסר. עד כאן ברור? כן. הטבע זה לא הגשמיות, הטבע זאת מערכת סתמית השואפת לאחידות. זה מובן? הטבע, אני שוב חוזר על ההגדרה, שאלת אותי האם הטבע זה הגשמיות, ואני עניתי א' שלא, אחר כך הסברתי מה כן. הטבע זאת מערכת סתמית השואפת לאחידות. מה במילים האלה לא ברור? רגע, מערכת ברור? כן או לא? אני שואל שאלה, נא לענות, זה הנימוס מחייב. סתמית, ברור? כן. השואפת, ברור? כן או לא? לאחידות, זהו, בסדר. אז זה... מה? כי המקדש הוא... למה זה נוגד את המקדש? כי המקדש זה משהו שחריג בעולם. כלומר, העולם, הייתי אומר, סותם את דעת אלוהים. כלומר, העולם מסתיר את מי שאמר והיה העולם, והמקדש הוא ערוץ תקשורת המגלה את מי שאמר והיה העולם. כלומר, בעולם שבו יש מקדש, הקדוש ברוך הוא לא דבר. האם הקדוש ברוך הוא חריג בעולמו? התשובה היא כן, בוודאי. כלומר, העולם הוא, אני אגלה לכם סוד, העולם הוא לא אלוהים. כן? העולם הוא לא אלוהים. הנברא הוא לא הבורא. מסקנה, כדי שהנברא יתקיים, יהיה לו איזושהי עצמאות, איזושהי אוטונומיה, הוא צריך להיות מנותק ממי שברא אותו. ולכן אני יכול להסתובב בעולם בלי לדעת שיש אלוהים, בלי לדעת שיש מי שאמר והיה עולם. אבל ריבונו של עולם הוא מעוניין שיכירו אותו. אז הוא קודח חור חורים בתוך המסך של העולם, הקדיחה הזאת יוצרת ערוצי תקשורת. ערוץ התקשורת הראשי, המקדש. כלומר, המקדש הוא המקום שבו אפשר לדעת את השם, להיפגש עמו פנים אל פנים. בשאר העולם אי אפשר לפגוש את השם. כלומר, אנחנו היום במצב שבו יש מחיצה שמבדילה בין הנברא לבין הבורא. אפשר להסיר, לפתוח איזשהו פתח במחיצה הזאת כשיש מקדש. כן מובן? המחשבה הדתית הפופולרית אינה מסכימה עם מה שאני אומר. המחשבה הדתית הפופולרית אומרת שאלוהים נמצא בכל מקום, שהעולם הוא אלוהים, כל מיני דברים כאלה, פנתאיסטים. אבל זאת לא האמת. מה? יפה. עכשיו את שואלת שאלה נפלאה. איך אנחנו כן קשורים לריבונו של עולם אם ככה? כלומר, מה מחזיק את העולם אם אין מקדש? שואל המהר"ל מפראג בנצח ישראל. איך העולם מתקיים אם אין מקדש? אומר המהר"ל מפראג, העולם מתקיים בגלל שפעם המקדש היה קיים והוא עתיד להיות קיים. כלומר, זה כאילו שאנחנו קופצים מצוק אל צוק, ואז נשאלת השאלה, כשאנחנו קופצים באמצע באוויר, מה מחזיק אותנו? זה שבאנו מאיזשהו מקום ויש לאן להגיע. במילים אחרות, המצב שבו אנחנו נמצאים הוא הפסקה, תחנת ביניים. זה לא המצב הנורמלי. סליחה? אני שמעתי את המילה הראשונה, הקדושה, מה המשך? לא התבטלה. בית המקדש חרב, אבל הקדושה של המקום. הקדושה של מקום המקדש נשארה. נכון. לפי הרמב״ם. הרמב״ם. לפי הראב"ד, כבר לא כל כך. זאת אומרת, יש בחינה כזאת שמעולם לא זזה השכינה מכותל המערבי של המקדש. מצד שני, שכינה גלתה. אז צריך להחליט, או שהיא גלתה או שהיא נשארה. אז כנראה שהיא נשארה, אבל לא מה שהייתה. כן,
בבקשה. איך,
איך העולם מתקיים לפני המקדש? העולם לפני המקדש התקיים מתוך ציפייה שיבנה המקדש. המדרש אומר שלפני בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא בנה לו סוכה בהר הבית. אל תשאל אותי איך היה הר הבית לפני שנברא העולם, אבל הקדוש ברוך הוא בנה לו סוכה בהר הבית, והיה נכנס בה, אל תשאל אותי איך הוא נכנס בה, הוא מתפלל ואומר, יהי רצון מלפניי, כי הרי למי יתפלל, לא אל עצמו, יהי רצון מלפניי, שיבנו לי בניי בית במקום הזה. כלומר, השאיפה הקודמת לכל השאיפות, עוד לפני שהקדוש ברוך הוא בורא את עולמו, זאת השאיפה שיהיה לו מקדש. מה פירוש הדבר יהיה לו מקדש? יהיה לו מסגרת המאפשרת מפגש. אל תקרא מקדש, אלא מפגש. כלומר, המפגש בין הנברא לבין הבורא. ויש מקום אחד שבו הפגישה הזאת היא אפשרית. יש מקום גיאוגרפי כזה שבו זה אפשרי. המקום הזה היום איננו מתופעל. שועלים הלכו בו. המצב הזה הוא מצב נורא והיום, כי זה אומר שהעולם בכללו הוא במצב של הסתר פנים. אין פה הערה. כן, בבקשה. אתה אומר שכתוב בפרשת יתרו, בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. הפסוק הזה שאתה ציטטת איננו קיים. לא. הוא אמר שיש פסוק בפרשת יתרו, בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. זה פשוט זיוף. הפסוק אומר בכל המקום אשר אזכיר את שמי. וזה ש... לא, שבדל מהותי. בכל המקום, דיינו המקום הספציפי שאני קובע אשר אזכיר את שמי, שמה, אבוא שמה וברכתיך. לא בכל מקום, אלא בכל המקום. כלומר, יש מקום שבו ריבונו של עולם אומר, פה אני רוצה להתגלות. השאלה היא למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? למה הוא לא מעוניין להתגלות בכל מקום? תשובה, כי אם הוא יתגלה בכל מקום, העולם הטבעי יפסיק לתפקד. מאותה סיבה אומר המהר"ל מפראג, אם עם ישראל היה גדול, אז העולם היה מפסיק להיות העולם הטבעי. כן? תאז לך שהיה מיליארד יהודים. כן? אז הציביליזציה הייתה נעצרת. כן? תן לגויים לנהל את העולם, קצת. בסדר, יש לנו בין הנילוס לבין הפרט. לא יותר מזה, בשלב הראשון. אבל רק זה, כן? אל תשתלט על כל כדור הארץ. תן לציביליזציה האנושית להתפתח. אותו דבר, המקדש הוא המקום שבו יש אפשרות להיפגש, אבל לא בכל מקום. כן. כן, הדעה האומרת, הדעה של אברהם השל, לפיה קדושת המקום היא בדיעבד, היא בניגוד מוחלט לפשט הכתוב. כלומר, אם אנחנו נבקש מאדם שמעולם לא קרא את התורה, לקחת את החומש, ונאמר לו, תראה מה, קח את זה, תקרא את זה, עוד יומיים תספר לי מה כתוב שם. הבן אדם חוזר, זה הספר ממש מעניין, אתה יכול לסכם את זה בדקה? כן, 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 קראתי שמה שאלוהים ברא את העולם כדי לברוא את האדם, כדי לבחור בעם ישראל, כדי להוציא אותם ממצרים ולתת להם את התורה ולהכניס אותם לארץ ישראל ולבנות את בית המקדש. זה בעצם מה שכתוב. אז נגיד לו, תשמע, זה מאוד מעניין איך שאתה אומר את זה, אבל אתה יכול להגיד את זה קצת יותר קצר, בבקשה? ויגיד, כן, כן, כתוב שם שאלוהים רוצה את המקדש. זה בעצם מה שזה אומר. כלומר, האפשרות הזאת להיפגש. עכשיו, ברור שהאפשרות הזאת היא, האתגר העיקרי שלה דווקא זה בעולם החומרי. הדבר הראשון שהכתוב מכנה אותו בשם קדוש, זה הזמן. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. שלב שני, יש נפשות קדושות, ממלכת כהנים וגוי קדוש. שלב שלישי, מקום קדוש. ברור? כלומר, אנחנו יורדים מן ההפשטה אל הגשמי יותר. וזה תולדה הכרחית של אמונת הייחוד הישראלית. כלומר, המונותאיזם מחייב שתהיה קדושה במקום. הפך מדעתו של אברהם השל. מה? אני לא ראיתי את זה בחזל. לא ראיתי בחזל דעה כזאת. בבקשה, אדוני.
אני לא יכול להסביר עוד פעם את מה שמה שהאלוהים לא נמצא בכל מקום ואין לי קבוצה בכל.
מה אני יכול, אם אתה רוצה שאני אחזור להסביר מה שאמרתי, שאלוהים לא נמצא בכל מקום. אין מה להסביר, אלוהים לא נמצא בכל מקום, כתוב מפורש בחז"ל. הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. אז כולם אומרים, הוא מקומו של עולם. שוכחים גם שיש המשך למשפט. אין העולם מקומו. כן? אין שמי השמיים לא יכלכלוך, אמר שלמה המלך כשהוא בנה את המקדש. מה זה אין סתירה? ואין העולם מקומו. בדרך כלל כשמשהו הוא מקום של דבר אחד, הדבר השני הוא מקום של הראשון. כן? כלומר, בדיוק כמו שהכוס, כמו שהסטנדר הזה הוא מקומו של הכוס, ככה, אני באמצע משפט, כמו שהסטנדר הזה הוא מקומו של הכוס, ככה הכוס הוא מקומו של הסטנדר. נכון? בדרך כלל זה דואלי. כן, בבקשה. כן. אגב, אני מציע ככה, אולי תשתדלו לא לשאול שאלות סתם. כי המטרה שלי איננה שברבע שעה הקרוב, ב-20 דקות הקרובות, אני עכשיו אענה על 30 שאלות. זה אפילו לא פייר כלפי אלה שבאו לשמוע הרצאה. נכון? אז אני מבקש להתאפק, ולא להתחיל לשאול מיליון שאלות, כי כל הדברים שאני אומר, מן הסתם מעוררים אצלכם שאלות. אבל זה לא פייר, יש אנשים אפילו באינטרנט, הם רוצים לשמוע את השיעור. אז תנו לי להמשיך. אם כן, אלא אם כן זה משהו ממש לוחץ. עכשיו, אני רוצה פה להסביר את הדברים עוד קצת. אם אנחנו מסתכלים בספר בראשית, בסיומו של היום הראשון, יש משפט מאוד מעניין. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. נכון? זה סיומו של היום הראשון. בסיומו של היום השני, התורה אומרת, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שני. בסיומו של יום השלישי נאמר, כמה שאני זוכר, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שלישי. אחר כך, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום רביעי. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום חמישי. בסיומו של יום השישי נאמר, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי. אחר כך, ויחולו השמיים והארץ וכל צמאים וחל אלוהים היום השביעי מלאכתו אשר עשה, ויבוד היום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. מה לא נכון? אתה אומר שהפסוק הזה לא קיים. נכון, לא קיים. מה יש במקום? סברי מרנן, נכון? סברי. כלומר, יש פסוק שחסר בתורה, והוא הפסוק ויהי ערב ויהי בוקר. זה הפסוק, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. חסר שם הפסוק הזה. מה זה אומר? אם חסר הסיום של יום השביעי, זה אומר דבר פשוט, שהיום השביעי לא יסתיים. אז מה זה יום השביעי? זה מכאן ואילך כל מה שכתוב בתורה, כל ההיסטוריה האנושית היא נתונה בתוך היום השביעי של בריאת העולם. אני לא יודע אם הייתה בריאה או לא, אני יודע שכל ההיסטוריה האנושית נתונה בתוך היום השביעי. כלומר, יבוא יום שיהיה כתוב בתורה ויהיה ערב ויהיה בוקר יום השביעי, כשהכל יסתיים. ואז מה יתחיל? היום השמיני. כלומר, אנחנו עדיין בתוך היום השביעי וממתינים שיפתח היום השמיני. מה מיוחד ביום השביעי? מה שמיוחד ביום השביעי זה שבו לא נברא שום דבר. וישבות. כלומר, ריבונו של עולם מפסיק להופיע, מפסיק להפגין את נוכחותו. זה בדיוק העולם שבו אנחנו נמצאים. עולם שבו יש שליטה של הטבע. בכלל, המילה הטבע לא קיימת בתנך, אבל יש בשביל המילה אחרת, יום השביעי. או אצל חזל, מנהגו של עולם. אבל, מדי פעם, כלומר, יוצא לפי זה שמה עושה הקדוש ברוך הוא כבר כמה אלפי שנים? הוא שובט. הוא עושה את יום השבת שלו. אז איך העולם מתקיים? העולם מתקיים על שעון שבת. מי עובד? האדם. אשר ברא אלוהים לעשות. אלוהים שובט מכל אשר ברא, והאדם עושה. אז אנחנו מה? גויים של שבת של הקדוש ברוך הוא. לפעמים הקדוש ברוך הוא כן מתגלה. למשל, יציאת מצרים, זאת הייתה פעולת התגלות ממש גדולה. מתי מותר לחלל שבת? כשיש פיקוח נפש. כלומר, כשיש פיקוח נפש של ההצלחה של ההיסטוריה, ריבונו של עולם מחליט שהוא מתגלה. זאת אומרת שמדי פעם יש פריצה, אבל זה לא דבר כל כך עצום. עד מתי? עד אשר יבוא היום השמיני, שבו יבוטל המסך של השביטה, ואז הנברא והבורא יוכלו להיפגש פנים אל פנים. היום השמיני, כמבואר בספר ויקרא, פרק ט' פסוק א', כבר התחיל במקום אחד. מה כתוב בויקרא ט' א'? ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולכל זקני ישראל. זאת אומרת שביום של חנוכת המקדש הייתה התחלה, לפחות במרחב של המקדש עצמו, התחיל היום השמיני. במילים אחרות, המקדש הוא שגרירות של היום השמיני בתוך היום השביעי. זאת הקדמת העתיד. קוראים לזה שגרירות אקסטרה-טריטוריאלית. יש משהו לא נורמלי במקדש, זה נמצא בכדור הארץ, זה נמצא בעולם הזה, ובכל זאת שם אפשר להיפגש פנים אל פנים עם ריבונו של עולם, כמו שעתיד להיות ביום השמיני. עכשיו, אם זה נכון מה שאני אומר, ואני חותם לכם שזה נכון, זה מובן מדוע מדי פעם המקדש נחרב. כי המקדש הוא מציאות לא טבעית לעולם הזה, או נגיד, לא לפי סדר העולם הזה. לכן, מדי פעם יש מי שבא ומתנדב בשם הטבע להחריב את המקדש. אבל לפי זה אנחנו מתחילים להבין מה חסר לנו בחסרון המקדש. חסר לנו איזושהי משמעות של מפגש, משמעות לעולם, על ידי המפגש עם הבורא. אף על פי כן, וזה הדתי מאוד אוהבים לומר, יש ערוץ שנשאר, והוא ערוץ התפילה. אנחנו מתפללים, אבל זה דל מאוד. מי באדם מתפלל? הנפש. נפש האדם יש לה איזשהו זיכרון, איזשהו רושם כלשהו, מזה שפעם חיינו באינטימיות עם מי שאמר והיה עולם. היה לנו פעם איזשהו קשר, והקשר הזה לא חדל, לא הפסיק, יש עדיין איזה משהו. אבל מי הפסיק להיות שותף למפגש הזה? הפרות. הפרות מאז חורבן המקדש בדיכאון טוטלי. משום שפעם היה אפשר לפרה להיות חלק מן הדיבוק בין הנברא לבורא. היינו מקריבים פרות על גבי המזבח. ודרך הפרות האלה, הכבשים והאלים, כל העולם החי היה מתעלה. גם הנמרים בג'ונגל היו מקושרים עם מי שאמר והיה העולם, משום שנציגות של עולם החי הייתה עולה על גבי המזבח. כמו כן גם, מה? סעודת שבת זה גם משהו, זה מעין מקדש. כן, איך אומרים בשיר מה ידידות מנוחתך? מעין יום השמיני, יום שבת מנוחה. נכון? מעין עולם הבא, אותו דבר. כן? יום השמיני, עולם הבא, אותו דבר. מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה. כלומר, דרך הזמן יש ממד מסוים של עילוי שנשאר. אבל זה לא אותו הדבר. זה בכלל אותו הדבר. כי כשאני עושה את זה בבית, זה עניין פרטי. זה לא עניין כללי, כלל ישראלי. בסופו של דבר, אני ממלא את בטני. כמו כן, הצומח היה שותף. היינו מקריבים מנחות, היינו מקריבים נסחים. אז כל הזעתר שבהרים וכל הארזים שבלבנון היו מתעלים. כמו כן גם המלח והמים שהיינו מקריבים על גבי המזבח, אז כל עולם הדומם היה מתעלם. עכשיו נשארנו, משהו ממש מדולדל, נשאר צינור אחד דק, נשמת האדם, שדרכה עדיין איזשהו קשר, איזושהי לחלוכית של החייה, נשארה. מובן? אז זה באמת נורא, והיום יש הרבה מה לבכות על הדבר הזה, על חסרון העילוי של העולם, כי ברגע שהעולם איננו מתעלה, אז ישנה הצטברות רבה של רע בעולם. הרע הולך ומצטבר, הולך ותופס מקום, ולכן השמיים קודרים. השמיים קודרים, אין דעת אלוהים אמיתית. אין דעת אלוהים אמיתית, יש אסונות, מה אתה רוצה? כשהיה מקדש, אז היום השמיני היה מקדם את היום השביעי. כלומר, אנחנו בני היום השביעי, אבל אנחנו רוצים לטעום טעמו של היום השמיני. המקדש היה מאפשר את הדבר הזה. עכשיו זה חרב. וזה הכוונה שאין לנו היום מזבח כפרה. יש לנו אפשרות היום של תשובה. אני עושה חטא, אני יכול לעשות תשובה. כפרה אין. אז מה אם אין כפרה? החיסרון שהחטאים גורמים, החיסרון הזה נשאר בעינו. מובן? עכשיו, מה יהיה כשיבנה המקדש השלישי? במהרה בימינו, אינשאללה, בקרוב. מה אתה רוצה? סליחה, אני עכשיו רוצה להתקדם את השיעור. אם כן, מה יקרה כשיבנה המקדש השלישי במהרה בימינו, אינשאללה, אמן. כשייבנה, השאלה היא נשאר שוב הניגוד הזה בין הטבע לבין הסדר. האם אנחנו יכולים להמשיך לשאת מצב כזה, של מתח כזה, בין שני המישורים של המציאות? אומר לנו זכריה הנביא, שלעתיד לבוא, והיו אסירים בבית השם, כמזרקות לפני המזבח. כלומר, שלעתיד לבוא, פשט הכתוב, יהיה כל כך הרבה קורבנות במקדש, שלא יהיה מספיק מזריקים כדי לשפוך את הדם על גבי המזבח, ואז ישתמשו בסירים שבהם רגילים לבשל את הקורבנות, ישתמשו בסירים בתור מזרק. אז הסירים יעלו מדרגה. הסיר בדרך כלל כדי לבשל את הקורבן, אין לו אותה קדושה כמו המזרק. והנה פה, הסירים כמזרקות לפני המזבח. נו, אז איפה יבשלו? אם כל הסירים כבר משמשים כמזרקים, אז איך יבשלו? אומר הנביא, והיה כל סיר בירושלים וביהודה קודש לשם. פתאום הקדושה שהייתה רק בעזרה מתפשטת על ירושלים ועל כל ארץ יהודה. אז מה זה אומר על ירושלים, קדושת ירושלים? חזל אומרים עד דמשק. למה דמשק דווקא? דמשק אותיות מקדש, זה הכוונה. והקדושה של ארץ ישראל על העולם כולו, איך קוראים לדבר כזה? כתם שמן. הקדושה הולכת ומתפשטת בכללות ההוויה. והיה ביום ההוא, יהיה על מצילות הסוס קודש לשם. מה זה מצילות הסוס? על הסוסים יש איזה תכשיט ששמים להם על גבי המצח. על המצח, שמים איזה תכשיט, ועל התכשיט הזה יהיה כתוב קודש לשם. איפה שמענו שיש מישהו שעל המצח שלו כתוב קודש לשם? בציץ של הכהן הגדול. אבל זה יהיה על מצילות הסוס. זאת אומרת שהקדושה הולכת ומתפשטת בעולם, וזה בעצם פיוס בין עולם הטבע לבין עולם הסדר. בין מה שהמהר"ל מכנה סדר העולם לבין טבע העולם. אז זה הציפייה שלנו. לכן המקדש השלישי לא יחרב, אלא יתבטל. כידוע, בית ראשון עמד 410 שנים. בית שני עמד 420 שנה. בית שלישי, כמה זמן יעמוד? אומרים תוספות חכמי אנגליה, בפירושם מסכת סנהדרין, שבית שלישי יעמוד 830 שנה. זה מעורר שתי שאלות. א', מאיפה הם לקחו את זה? ב', זה מפחיד. אז קודם כל, מאיפה הם לקחו את זה? פשוט. בית ראשון ובית שני, כן? 1 ועוד 2 שווה 3. אז בית שלישי בנוי מ-410 ועוד 420, סך הכל 830. במילים אחרות, היתרונות שיש לבית ראשון והיתרונות של בית שני יבנו את הבית השלישי. היתרון של קדושת בית ראשון, לפי הרב קוק, זה היה קדושת הכלל, החיסרון לא הייתה קדושת הפרט. בית שני, קדושת הכלל, זה קדושת הפרט, החיסרון, אין קדושת הכלל. לכן כל אחד חרב. אנחנו נחבר פרט וכלל, כלל שהוא צריך לפרט ופרט שהוא צריך לכלל, יש לנו בית שלישי, מצוין. 830 שנה, אבל מה יקרה אחרי 830 שנה? וכי יחרב, חז וחלילה? לא. העולם יפסיק להיות משהו אחר מהמקדש. המקדש יהיה העולם כולו. כמו שאומר הנביא חבקוק, ואדוני בהיכל קודשו, הס מפניו כל הארץ. אז כל הארץ זה ההיכל. מובן? עכשיו, מה? מה לא ישר? כי העולם צריך, איך לומר, לספוג את זה, כן? זה טראומטי לעבור מעולם של טבע לעולם של מקדש. אז לאט לאט, 830 שנה, זה מספיק זמן כדי להתרגל. מה? מה המקור של תוספות חכמי אנגליה? פשוט מאוד, הם אמרו, בית ראשון, לפי הרב קוק, זה הכלל. בית שני, לפי הרב קוק, זה הפרט. אם כן, בית שלישי צריך להיות חיבור של בית ראשון ובית שני. 410 ועוד 420, רק רגע, 830. מה? הרב קוק זה המקור שלהם. עכשיו, אני רק רוצה להוסיף עוד נקודה. זה בסוף, בסוף מסכת סנהדרין. ממש בדף האחרון, בסוף פרק חלק, כתוב הדבר הזה. עכשיו, יש בתשעה באב, חמישה עינויים שאנחנו מתענים בהם זכר למה שחסר לנו, והם, אנחנו לא, יש איסור אכילה, שתייה, רחיצה, שיחה, סנדל ותשמיש. חמישה דברים שאסורים בתשעה באב. פשוט מאוד, אי אפשר לאכול בגלל הגזרה הראשונה שנגזרה בתשעה באב. מה הייתה הגזרה הראשונה? מה הדבר הראשון שהראה את אבותינו? כדאי שנדע לפחות, בשביל מה אנחנו צמים, לא? לא שומע. חמישה דברים הראו את אבותינו בתשעה באב, משנה במסכת תענית. מי שיודע, יודע, לא להמציא, בבקשה. נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, נכון? בגלל חטא המרגלים. מה זה להיכנס לארץ? זה לאכול. כן? אם טובו ושמעתם, טוב הארץ תאכלו. מה אמר משה? מה להביא מארץ ישראל? ולקחתם מפרי הארץ. זה פריה. זה מה שאוכלים שם. אנחנו אומרים, ועלינו לתוכה, ונאכל מפריה, ונשבע מטובה. זאת אומרת, יש אידיאל של התאחדות עם הטבע של הקדושה הארץ ישראלית, על ידי האכילה. זה התבטל. לכן אנחנו אסורים באכילה. עד כאן מובן? מה הדבר השני שהראה את אבותינו? חרב הבית הראשון. נכון? אז הפסקנו לשתות. מה היה עניינו של הבית הראשון? זה היה מקור הנבואה. איך היה יונה הנביא מתנבא? היה עולה בשמחת בית השואבה ירושלים, זה כששואבים את המים מן המעיין של השילוח, ואז היה שואב רוח הקודש. לכן גם המקום נקרא אבן השתייה, מקום ששותים, לא רק תשתית. אז כן, חרב הבית, אז הפסקנו לשתות. מה הדבר השלישי שהראה את אבותינו בתשעה באב? חרב הבית השני. אז הפסקנו להתרחץ. כי כל הקדושה של בית שני הייתה קדושת הטהרה. לכן נתקנה אז תבילת עזרה. היו מקפידים במיוחד על התבילה לבית שני. אין בית שני, אין מקום לרחיצה. מה הדבר הרביעי שהראה? לא שומע. נשתברו הלוחות בי"ז בתמוז. יפה מאוד. כן, מה הדבר הרביעי שהראה בתשעה באב? חרבה ביתר, נכון? נלכדה ביתר, יותר נכון? נלכדה ביתר, ואז בעצם נקברה התקווה המשיחית. נכון? התקווה המשיחית לכל אורך הגלות. אז לכן לא נועלים את הסנדל. נעילת הסנדל, כי הסנדל זה העקב, זה האחרית של האדם. עקבתה דמשיכה. זה בטל. הייתה הפלה משיחית. איך נראה נפל? לפי המשנה? צורת סנדל. כן? אז לא נועלים את הסנדל. ומה הדבר החמישי שהראה את אבותינו בתשעה באב? נחרשה העיר ונזרעה מלח. למה עשו את זה? כדי לומר שהעיר הזאת לא תצמח יותר לעולם. אז אם ככה, אין תשמיש, אין פריה וריביה. לכן כל הדברים האלה, האיסורים האלה שאנחנו מקבלים על עצמנו, הם הביטוי למה שחסר לנו והציפייה שלנו להתחדשות ימינו, כקדם במהרה בימינו, אמן. ואני מבקש מחילה מכל מי שמאוד רצה לשאול שאלות ולא נתתי לו. שלום.